כך, כך הוא רב, רמז על בחינה מאוד גבוהה, שזה העניין של יום הכיפורים, של יום הכיפורים. אבל, עלייה בכל זאת, אם אנחנו מדברים על גורל, שהוא שפע שמגיע לטבול לידי עבודה, כמו שזה, אגב, כמו שאנחנו עושים הגרלה, אתה לא יודע אם אתה תזכה או לא תזכה, זה לא תלוי בעבודה שלך. אז כך גם כן למעלה, שיבוא, שעושים ושמים גורל, אז השפע יכול להגיע לכל אחד ואחד, אז יכול השפע להגיע גם מי שאיננו ראוי. מי שלא מגיע לו גם כן יכול לקבל שפע. כי אתה לא יודע למי זה הגיע, גורל. מישהו הגיע גורל. אין כאן עניין של עבודה, בשיח כלים, בחשבון, מכן, לא, זה גורל. אז בגורל יש בעיה, שיכול להגיע גם במקום שלנו ראוי. וזה באמת בדיוק מה שאנחנו עכשיו עובדים חודש אדר לפני גבורים. גם כל העניין של, גם העניין של פורים, גם הוא היה על פי גורל. אמן הרשע, הפיל גורל, הפיל פור, הפיל גורל, כדי לדעת מתי לבצע את עצמו. מה העניין הזה שהוא, אותו רעיון, מה העניין של הגורל שהוא עשה? אמן הרשע ידע שאם הוא יבקש, אם ינסה לעשות מצד החלק של למעלה, אני רוצה סדר יש לה שאלות, זה מדינה בהגבלה, סבל די עבודה, אז מי שעושה את מה שצריך, של עבודת השם, אז הוא יכול לקבל. ומען הרשע ידע שהוא שייך לצד הקליפות, הוא לא יכול לקבל מצד הסדר הרגיל, לא מגיע לו כלום. ולכן הוא פנה לדרגה הגבוהה של גורל. שם הגורל אי אפשר לדעת, זה יכול לקרות ככה וככה, יכול להגיע לאמן, יכול להגיע כל השם. אז זה בעיה שיש בגורל, בסדר. אבל כשהשפע מגיע, זה שפע בלתי מוגבל. אנחנו ראינו מה העניין של חלק בגורל למעלה בעולמות. מה זה עכשיו אצלנו? בנפש האדם, מה זה אצלנו, מבחינה של חלק, מבחינה של גורל. גם אצלנו, בעבודת השם שלנו, יש מה שנקרא חלק, החלק שלנו. חלק הכוונה, וגם כמו במקביל לסדר השתלשלות של למעלה, וגם הסדר השתלשלות שאצלנו בנפש, הסדר השתלשלות אצלנו בנפש, זה מה שמתחיל מהשכל, מהחוכמה. חוכמה, שכל, חוכמה, בינה, שכל, המידות, אחרי זה המחשבה, מחשבות, הדיבורים, המעשים, הם דברים שנמצאים בשליטה שלנו. זה בשליטה שלנו. אנחנו יכולים לכוון את השכל שלנו. מה ללמוד, מה להבין, איך להבין. ומה להתמנן, אנחנו שולטים על הסיכון של אותו השכל. אנחנו גם יכולים לשלוט על המידות שלנו, להתגבר עליהן, איזה מידות לעורר ולחזק, ואיזה מידות להחליש, להתגבר עליהן. אנחנו יכולים לשלוט על המחשבה, על המחשבות שלנו, על הדברים שלנו, על המעשים שלנו. אלו דברים שנמצאים בידיים שלנו, זה עבודה שלנו, זה נקרא חלק שלנו. מה שאתה תעשה, זה יקבע, מה תשיג, מה יהיה לך? מה שתעשה עם הדברים שבידיים שלך, תבין, איזה מידות אתה תעורר, איזה מחשבות, איזה מעשים תעשה, דיבורים תדבר. כי זה יקבע, מה יהיה איתך, איזה שפע תקבל, מה יהיה איתך, לאיזה דרגות אתה תגיע. אתה תהיה... וזה מה שנקרא, זה הבחירה. זה יקבע אם אתה תהיה צדיק או להפך. אתה תהיה טוב או תהיה רע. זה דברים בעיניים שלך. אז לכן זה נקרא חלק שלנו. באופן כללי זה נקרא הנרה, נפש, רוח, נשמה. הנפש זה הכוחות המעשיים. רוח זה הרגש קדושים, המידות, נשמה זה השכל. הנרע שלנו זה החלק שלנו, זה בידיים שלנו, אנחנו יכולים לקבוע באיזה מצב הם יהיו. יחיו המעשים, יחיו המידות, יחיו המחשב שכל, המחשבות. זה החלק שלנו. ומה זה הגורל, מה זה הגורל שלנו? כמו שאנחנו הבנו למעלה, הגורל זה לא כל כך דוד במעשים שלנו, מה כן נעשה ומה לא נעשה. יש לנו משהו בנפש, שזה למעלה מהשכל אפילו, וזה לא כל כך בידיים שלנו, אנחנו אפילו גם כי לא כל כך מודעים, מודעים לכל העניין הזה. זה נקרא לך, בעברית נקרא לזה תת מודע, תת מודע.
על מודע.
על מודע, מה לא מודע? זה גורל, זה גורל שזה דרגה כזו בנשמה, שלמעלה מהשכל. מה זה הדבר הזה? בכל זה. בין בין, אפשר לבין גם האמונה נובעת מהדרגה הזאת. אלו דרגות בנשמה שהן למעלה מהשכל. ושם אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה. מצד אחד, דרגות של למעלה מהשכל, דרגות דרגות בנשמה. דרגות בדיוק, לא מוגבלות. כמו למשל אמונה. אמונה זה דבר שבלתי מוגבל, שכל זה מוגבל. אם אני עובד את השם על פי השכל, אז העבודה שלי מוגבל, כמה שאני מבין, ככה אני עושה. אמונה היא בלי חשבון. זה בלי גבול, שזה כמו גורל דבר משלושים. אבל כמו שאמרנו, שהעניין הזה של אמונה, כמו למעלה, גורל יכול להגיע גם למקומות בלתי רצויים. זה מה שאמר הרשע, הפיל גורל, הפיל כבר את השכם מגורל, ואל תלוי למי זה יגיע גורל. כך אנחנו רואים גם כן בגורל של הנשמה. אם הזכרנו אחד הפיתויים לגורל הזה, זה האמונה. אז גם האמונה היא בלתי מוגבלת. אז גם האמונה יכול להיות גם דברים בלתי רצויים. שזה מה שאומרים חז"ל, שגם פעפום הסתרת, רחמון אוקאיה, גנב שהולך לחטות במחתרת, לגנוב משהו מהשכן שלו, באמצע הלילה. אני נמצא במצב, הוא נמצא בסכנה, אפשר לתפוס אותו. הוא גם כן רוצה להצליח, להצליח במשימה שלו. אז מי יכול לעזור לו גם להצליח במשימה וגם לשמור מהשוטרים בעל הבית ויתפסו אותו? לא יכול לבקש עזרה מאף אחד, אז הוא פונה לאמונה. אמונה מבקש מהשם, שם תעזור לו. תעזור, תשמור עליי שלא יתפסו אותי ושאני אצליח לגמור משהו שהתנאי היה המאמץ שלך. אז כאן הסתירה היא גלויה. מצד אחד אתה מאמין בשם, וכל אדם יודע שהשם לא אוהב שהוא נביא. אבל אתה מאמין בשם, והולך וגונר. ולא כשאתה גונר, אתה מבקש מהשם שיעזור לך בגנרה, שזה לעשות את הסתירה.
שותף.
ואתה בכלל לא מרגיש שיש סתירה, שיש סתירה עם אמונה. אתה מאמין בשם. זה אומר לנו, למשל, אדם שהוא עובד את השם, גם עם השכל, הוא לומד תורה, הוא מבין גדולת השם, הוא מבין שהשם מלווה כל העולם, שהשם מייתר מחיה את כולם, שהשם משגיח על כל פרט ופרט. אדם שיש לו הכרה בשם, הכרה בלוקות בשכל, הוא לא ילך לגנוב. הוא יודע שהוא לוקח את... למה? כי הוא... כמו שאמרנו, עניין של השכל זה חלק, זה חלק שבנפש שלנו, זה דבר בידיים שזה חלק שלנו. ואנחנו ככה משיגים את החלק של המעלה. אנחנו משיגים את הדרגה באלוקות, שגם כי במבחן תשתלשלות, שחקרת חלק, ששם הדרגה הזו באלוקות, יש כלולים וחוקים. כלומר, בהשתלשלות יש סדר, יש חוקים, בי כן מגיע שם ומי לא מגיע שם. אז גם מצד, גם מצדך, זה סימטרי, זה הולך ביחד. מה שקורה למטה ומה שקורה למעלה. כשאתה עובד את השם עם השכל שלך, עם החלק שלך, זה שלך, השכל שאתה התבוננת והבנת בגלל כל הכרה, שזה מבחינת חלק שבנפש שלך. על די זה אתה מגיע, משיג, מתקרב, תופס כביכול את הבחינה באלוקות, שגם מבחינת חלק. מה זה חלק באלוקות? זה גם כדרגה שלי, דרגה יותר נמוכה, דרגה של השתלשלות. דרגה של השתלשלות היא דרגה במדידה והגבלה. והגבלה שלה היא שהיא נמשכת רק למי שראוי, ומי שלא ראוי, אין לו מקום, שולל אותו. אז אדם שיש לו אשר קשר ללוקות גם בהכרה שלו, אז גם מצידו הוא מרגיש איך אני יכול לעשות דבר הפוך. וגם מצד האור האלוקי נקרא לזה, ההערה האלוקית שמירה אצלו, היא גם כן הערה כזו שהיא ממדידה והגבלה והיא מגיעה רק למי שראוי, ושם אין מקום לגנבים. אז מה שאין כן, זאת אומרת שמי שעובד את השם עם השכל, במיוחד החלק שלו, אין מקום לעשות דבר כזה, דבר ויפוכו. רק למי שראוי, מה שראוי יקרה. צריכים לעשות מה שראוי, צריכים לקרות. אבל אותו גם לפה מחקר, אותו גנב, שהוא לא הגיע, לא עסק ב... החלק שלו לא היה משובד לשם. לא לומד תורה, לא עובד, לא מתמנן בגדולה כשם. רק מה יש לאמונה? אמונה זה מבחינת הגורל. כמו שאמרנו, האמונה שלו זה הגורל של הנשמה, וזה קשור עם הגורל של למעלה, של למעלה משתלשלות. כמו שהבנו לגבי המן, שמצד הגורל של למעלה, יכול להגיע שפע גם להמן הראשון. אז כך גם כן באדם, מצד האמונה בשם, אני לא מרגיש סתירה. מצד האמונה, מה זה משנה אם אני צדיק, אם אני גנב או ישר? מצד האמונה, הקדוש ברוך כזה גדול, גורל בלי גבול. הקדוש ברוך משנה אצלו אם אתה אדם ישר, אם אתה אדם גנב. הנה גם המן יכול לקבל שפע מהדרגה הזו. אני חושב שמהדרגה הזאת של אמונה, שהיא דרגה גבוהה מאוד, בלי גבול, דווקא מצד שהיא בלי גבול, יכול לצאת מזה גם כן שלילה. לתת מזה שפע לאזרחים סודים, לאחר ולמנות. אז אם כך העניין של הגורל, שהגורל מצד אחד זה דרגה גבוהה מאוד בלי גבול, ודווקא מצד שבלי גבול, יש גם גם כן בעיה, שזה יכול להגיע גם למי שאיננו רוצים. וזה אם כך, זה הפירוש שיש לכל, שבדרגת הגורל שבנשמה שלנו, מצד זה לא תלוי בעבודה שלנו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה עם הגורל. יכול להיות מצב שדווקא הדרגה הגבוהה הזו של הנשמה, היא תהיה בידי החיצה, בידי הקליפה. היא תהיה, היא תיפול הקליפה. קצת מוזר לשמוע את זה. דווקא הדרגות הגבוהות של הנשמה, דרגה של מעלה מהשכל, המקיפים של הנשמה, נראה נפש הלוקית שלנו. יכול להיות שדרגות גבוהות בנשמה, דווקא הם יפלו בידי הקליפה. הנה, זה קשה לומר את זה, אבל הנה הדוגמה שאנחנו ראינו. מה קורה בשעה שיהודי מאמין בשם, ובכוח האמונה הוא הולך וגונב? מה הוא עשה? הוא לקח בכוח האמונה, הלך לגנוב. האמונה, מה זה האמונה? האמונה זה דרגה גבוהה בנשמה. זה מקיף של הנשמה. נקרא לזה מבחינת חיה של הנשמה. לא נערן על החי, זה דרגה יותר גבוהה. והוא בכוח האמונה הלך וגנב. אם אנחנו נבחון את העניין הזה על פי קבלה, על פי התהליכים הרוחניים שקורים, מה קורה כאן במצב הזה? שיהודי מאמין והולך וגונב, מה משהו של הדבר? עכשיו, לקחת האמונה, שזה דרג מקיף שבנשמה, והיא ובכוחה הלכת לגנוב. אז אתה הכנסת, הורדת את האמונה, את הדרגה הגבוהה שמה שומע, לתוך הקליפה. אז יש כאילו דברים בנשמה שקורים, להיות אנחנו לא, זה לא בידיים שלנו, זה בתת מודע או בעל מודע, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה עם זה, אז יכול להיות שזה נמצא בקליפות בלי שאנחנו נדע.
זה
במקרה שאדם שלא חייל תהיה אמונה שלו, על מה
שכתוב שיכול להיות אפילו
צדיק שהעצם שלו בקליפות יוצא מסתכל. אנחנו רק נדבר על זה, אבל אנחנו נמצא כאן. זה רק הבאנו דוגמה, דוגמה שדווקא המקיף יכול להיות בתוך הקליפה. אז הדוגמה הזאת זה דוגמה של אמונה. אני אמרתי כל הזמן, זה אחד הביטויים של אותה אמונה גדולה. אבל יכולים כל מיני סיבות רוחניות, בלי קשר למעשים שלנו, שמצד זה נגרם גם כן לדבר הזה שהגורל, הבחינה שמה שמה שלנו, החי שמה שמה, נמצאת בקליפות. לא דווקא זאת תהיו במעשים. הבאתי רק דוגמה מצד אמונה, מה זה דבר שאנחנו יכולים לבחון את זה. הולכים לתהליכים רוחניים שהם גם כן אנחנו לא מודעים לזה בכלל.
אבל
כשהמקיף
נמשך בפנימי,
בסדר, אנחנו מדברים על צדיק, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה פשוט מקיף נשאר
בפנימי. לא, אבל
בצדיק. עוד מה. לא פשוט מקיף נשאר בפנימי, מה פשוט מקיף נשאר בפנימי של צדיק. מה גם? כשצדיק הפשט יש הפנימי שלו בסדר כמו. צדיק הפשט, צדיק של תניה, מה הכוונה? שהנערה שלו הם בשלימות. החבט שלו והמידות שלו הם בשלימות. הכל אנחנו עוסקים בנרן, בפנימי, אנחנו עוסקים בגורל. אז זה אמר הפסוק, לא ידעתי את נפשי, שאדם לא יודע לפעמים עם מה קורה עם הנפש שלי. כי ייתכן שהנפש נמצאת בעמקי הקליפות. שבגלל זה מסבירים במאמרים את הסיפור בגמרא, שהגמרא מסופרת על רב שהתלמידה של רבי יוחנן בן זכאי נכנסו אליו לפני פטירתו. תלמידה של רבי יוחנן בן זכאי נכנסו אליו לפני פטירתו והם ראו אותו שהוא בוכה. אז שאלו אותו, למה אתה בוכה? אז הוא אמר להם, אם הייתי הולך לפני מלך בשר ודם, אז הייתי הולך לדון, ללמוד לפניו למשפט, אז הייתי מפחד מאוד, הייתי בוחר, מפחד, שאני הולך לפני מלך מלכי המלכים, שאני לא אפקד, שלא אפחד ואפקד, הולך ללמוד במשפט. אפילו שהוא ינצח במשפט, אבל כשהולכים למשפט, לפני מלך מלכי המלכים, אז יש בזה יראה. ועוד דבר אומר להם, שני דרכים יש למעלה, לגן עדן ולגיהנום, ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אז מה היה הספק של יוחנן בן זכאי לא ידע באיזה דרך מוליכים אותו? הוא היה צדיק גמור. הוא לא ידע באיזה דרך מוליכים אותו. אלא מה זה בדיוק עכשיו? אני מצד הנרן שלי בסדר, אבל אני לא יודע מה קורה עם מבחינת הגורל שלך, החיה שלך. מבחינת החי שמה שמה, מקיף משמה שמה. אולי זה נמצא במקיע הקליפות, אולי איפה זה נמצא. והרי באחד ה... לפעמים קורה שאנחנו, שמתגלה באדם, אותו מקיף, אותו גורל, שלא מודע לו, שבא לידי גילוי. זה קורה ברגע של אמת. ברגעים מיוחדים בחיים, לגעים של אמת, אם מתוך שמחה גדולה או חלילה להפך, ברגעים שלומד שם מתגלה העומק הפנימי של העומק של האדם. לכן יכול להיות אדם כזה, שכל החיים הרגילים שלו, אז כל החיים בשכל ובמידות, הוא אדם טוב, צדיק וישר, ועושה את זה טוב, גם בשכל, גם במידות, גם בדיבורים ובמעשים, הוא אדם שלם ושלם. ואדם השבן, אבל כשמגיע הרגש של אומת, רגש של ניסיון, רגש של אני יודע, צריכים להתחלק בפרוסת הלחם שלך, ברגש של רעב, של סכנה, צריך להציל את עצמך, להציל את השני. אז יכול להיות שאדם הזה פתאום, הוא חושב רק על עצמו, שכח בכלל השני. יכול להיות להפך, אדם שמצד ככה באופן רגיל, הוא לא מי יודע מה צדיק. די קל כזה, גם במשכל, במיטות שלו לאדם הכי טוב, או במעשים שלו. יכול להיות שברגע של המת, ברגע של ניסיון, דווקא הוא יעזור אומץ, והוא ייקח דעים לידיים, הוא ישכח על עצמו, על הצרכים שלו, וידאג רק לחברה, לשני, יציל אנשים, ידאג להם. מה קרה? התהפכו היוצרות. לפחות לפעמים, שמה שאנחנו ראינו, מה שזה אדם צדיק וטוב וישר, וזה אדם קל ואפילו רע, זה הכל מצד הנערם, מצד הלכות הגלויים, מצד החלק שמה שמה. מצד הגורל, מצד העניינים הפנימיים, המקיפים, הלא מודעים, יכול להיות שאצל הראשון, החיה שלו היא גם מגיעה ליפול. ואצל השני, דווקא המקיפים שלו, מבחינת הגורל שלו הייתה נקייה וטהורה וזכה. ברגע שבאמת התגלו על הכוחות האלו, אז לכן התהפכו היוצרות. אז איך זה כלומר, אין לי די מזה, איפה, לא יודע מה קורה איתי עם הכוחות המקיפים שלי. אז זה אם ככה הבעיה בגורל. אז לכן, אנחנו באים ואומרים שלא שם חלקנו כהם, שאנחנו יודעים את החלק שלנו, זה אנחנו יכולים להבין, עד לא שם חלקנו כהם. החלק שלנו, הכוונה, זה משל גם אשרינו הטוב חלקנו. אשרינו הטוב חלקנו, החלק שלנו חלק הטוב. מה זה החלק שלנו? החלק הכוונה, הכוחות הגלויים, הנרן, השכל, המידות, הכוחות האלו שהם בידיים שלנו, הם בסדר. אז אחרי הכוחות שלנו, הם החלק שלנו, הם כולם משובדים לשם. השכל והמידות משובדים כולם לשם. מה שכן החלק של אומות העולם, הם משובדים לעבודה זרה. אז זה החלק שלנו. אבל, מה קורה עם הגורל שלנו? אנחנו גם כן באים ואומרים שלא שם חלקנו כהם בגורלנו ככל אמונה. אנחנו רוצים, אנחנו אומרים שגם הגורל שלנו הוא בסדר. כך גם כן בפסוק הזה אשר עם הטוב חלקנו ומנעים גורלנו. אנחנו באים ואומרים שהגורל שלנו מונעים. איפה אתה יודע? הרי אמרנו שאדם לא ידע את נפשי. אדם לא יכול לדעת בדיוק מה קורה מבחינת הגורל שבנפש שלו. אז מה זה מנעים גורלים? גורלים ירושתנו. כן? גורלים ירושתנו. בסדר? ירושתנו, זה עוד דבר. עכשיו גורלים. אז אנחנו צריכים, לכאורה, אנחנו נמצאים בבעיה. גורל זה דבר כזה שלא נמצא לצרף בידיים שלנו. ובמילה אנחנו לא יודעים מה קורה איתו. יכול להיות שבמקרה כלפון. ומי יודע מה, ברגע של ניסיון, אז זה ברגע שצריכים אמונה אמיתית, או ברגע של ניסיון, כמו שאמרנו קודם, יתגלה אז הבחינת הגורל, הגורל שבנשמה שלך, יתברר שזה במקרה כלפון, אז יתברר שאתה בעצם רע. ואנחנו רוצים לומר שלא כך, אנחנו משבחים את הגורל שלנו. אז איך אנחנו יכולים בכל זאת לדאוג לגורל שלנו שהוא כן יהיה בסדר? אז הפתרון הוא בחסידות. הפתרון הוא בחסידות. למה? כי גם הבעיה היא בחסידות. מי מסביר את כל הבעיה הזאת של הגורל? מי מסביר את כל ההסבר הזה של וידעתי את נפשי, הבעיה של סתכן שהיה החיה, הבחינה הגבוהה של הקיפיות במקי הקליפות. מי עושה את הבעיה הזאת? יהודי באופן בלי חסידות, אם היהודי הוא יהודי שלם במוח, בספר, במידות, במעשים, בדיבורים, הוא אדם שלם, צדיק, אז מה פתאום לחשוב שיש לו איזושהי בעיות בדקות הלאה? זו בעיה כזאת שבחינת חסידות מעלה את הבעיה הזאת. חסידות נכנסת יותר לעומק הנפש, עוסקת יותר גבוה מהכוחות הגבוהים, עוסקת בעומק הנפש. יהודי בלי חסידות לא עוסק בכלל בעומק הנפש, עוסק רק בדברים הגבוהים. אני לא יודע. 70 פנים לתורה. כל אחד יש בטח, בפרשני הגמרא יש בטח ביורים על פי המוסר, על פי הקבלה, על פי החסידות, על פי הדרש. יש את תלושת של החובים ואומרים בינו פי החסידות, פשוט שבלי יחד אין שום ביורים. יש ביורים פחות טובים יותר, תלפות כל דרך בנרשן שלו. יבוא מישהו ויאמר, אין לי די, פשוט נשאל יהודי רגיל, יהודי חרדי, יהודי ממונף, תורני, אז נשאלת מה, איך רבי יוחנן בן זכאי אמר כזה דבר, מה הוא יגיד? מצד ענווה, נכון? ענווה, רבי יוחנן בן זכאי היה אדם ענווה, ואין לי יותר. זה הכי טבעי, הכי פשוט, יש שם. אבל מה? למה חסידות לא מקבלים את זה? יש הרבה דברים, חסידות אומרת, לא מקבלים, תראו, ענווה צריכה להיות ענווה אמיתית עד הסוף. יהודי שהוא צדיק גמור ויבוא ויאמר, אני לא יודע, אני חושב, אני רשע גמור. כי אנחנו מכירים את העניין הזה ביטניה, בעניין ההתחלה. כשאנחנו אמרנו לעצמו, כגון ענה בינוני, אחד הדברים הגדולים, כגון ענה בינוני, כמו שכגון אני בינוני, אז הוא היה צדיק גדול. אז איך, אז מה הסבר? אז יבוא מישהו יסביר את זה, מה היה? הוא היה ענב, משהו בינוני. אבל חסידות אנחנו לא מקבלים, חסידות אנחנו באים לומר מה זאת היה ענב, ולא ידע את העובדות שהוא יהודי של הפוסק פולו וגיל, יהודי שלא מפסיק ללמוד תורה רגע אחד, מה לא ידע את מה? הוא לא ידע את העובדות, לא סתם את הענבה של שקם. אז מסביר בחסידות בעומק העניינים, בדקות הנפש, אז הוא חשב שהוא לא צריך לקבל את זה. אז כמו שבן כל הרעיון הזה של הבעיה של הגורל, זה בעיה מצד. זה בעיה מצד, החסידות עושה את זה כבעיה. זה בחסידות. שחסידות עוסקת גם כן בעומק, בדברים הדקים שאפילו לא מודעים לזה, גם בזה חסידות עוסקת. כידוע סיפור, הגענו לזה, זה סיפור מהדבר אמצעי. שהדבר אמצעי היה באיזושהי נסיעה, הרב הקדם מביא את זה במאמר, היה בנסיעה, באחד העירות שהוא עצר, אז הוא קבע זמן לקבל את החסידים שלו באותה עירה ליחידות. היחידות הייתה באמצע היום. נכנסו לפי הסדר, לפי התור, נכנסו ליחידות. באמצע היחידות, הקהל עדיין מחכה, קהל גדול עדיין מחכה להיכנס, הקבע יצא, והודיע לאלו שלו, את אלו שמחכים, שהרבי, אמר אמצעי הרבי, הפסיק את היחידות. בלי שום טעם, בלי שום סיבה, הפסיק. טוב, אז מחכים. נתן אלה שעמדו בחוץ, שמור, שאמר אמצעי, מתחיל לומר תהילים, תהילים בקול, ובוכה, ממש כמו בערב יום כיפור. תהילים בבחיות נוראות, ואיזה התלמיכה בבחיות. כל החסידים נכנסו לבהלה, והרבי בוכה בחיות כאילו בהלכי שלי. מי יודע איזה גזירה נגזרה עלינו. ככה כל היום, במחרת נתפלל, הוא חידש שוב את היחידות. בהזדמנות קרובה, הגמור המציא אמר, סיפר, מה היה, עשינו רצו לדעת מה היה הבהלה הגדולה הזאת. מה כל כך הפחיד אותו, כזו בהלה. אז אדמו"ר לוינסקי אמר לנו שחסיד נכנס ליחידות לרבי, הרבי עונה לנו, שאל אותו כל מיני שאלות בעבודת השם. חסיד לא נכנס רק לשאול שאלות בגשמיות, בפרנסה, בבריאות, אלא גם שאל שאלות, בעיקר, זה עיקר היחידות, זה לשאול שאלות רוחניות בעבודת השם. כל מיני כיוון עמידות, מחשבות, כל מיני אמירות שנכשלים בהן. ואם לרב מבקשים תיקון, מבקשים להמצא ברכה. אז הרבי הסביר איך הרבי יודע מה לענות לחסיד בתוך השאלה שלו. אז יש בזה, זה אנחנו לא יכולים לשים לב, אבל בנפשו של הרבי יש תהליך שלם. החסיד בא ומתלונן על אמירה מסוימת. אז הרבי אומר, הרבי צריך למצוא בתוך עצמו את האווירה הזו, אבל בדקות, לא חלילה, בקסות, בפשטות, אלא באופן הרבה יותר דק. אז הרבי צריך למצוא בעצמו, שחסיד בא אליו עם בעיה, עם איזושהי אווירה, אז בטח יש גם אצלי את האווירה הזאת. אז הרבי מוצא בעצמו, בתוך שניות, חלקיק שניות, הוא מוצא בעצמו את האווירה הזו, בדקות שבדקות. והוא מנס, במיד עושה תשובה בעצמו לתקן את הדקות הרע הזה שנוצר בעצמו. ואחרי שהוא תיקן בעצמו, הוא נותן את ההיצעה הזאת לחסיד, שהוא יתקן את הרע שלו. וקודם הרבי מצא בעצמו את החטא הזה בדקות, ותיקן אותו, עודי תשובה, תשובה ותיקן, ובכוח זה הוא נותן לחסיד את התשובה, תעשה כך וכך, וזה יהיה תיקון משהו. ככה עשה, אומר הגורם שנכנס יהודים עם אווירה חמורה, שלא הצלחתי למצוא בעצמי את האווירה הזו, גם לא בדקות ובדקות שבדקות לא הצלחתי למצוא את זה. נו, אז מה כאן, אז מה הבהיל אותו כל כך? אז מה כאן, לא מצא? אז מה זה היה בעיה לך, אז אתה לא יכול לתת לו תשובה? אל תתן לו תשובה. מה כאן, מה הבהיל אותו כל כך? אז אומר הגורם שאומר, אבל החסיד הזה בא וסיפר, גילה את החטא הזה, גילה לי, אני שמעתי על החטא, בטח, זה כן נמצא אצלי באיזושהי צורה, אחרי זה לא מגיע אליי. אם החסיד הגיע אליי, בטח זה נמצא אצלי גם כן, אבל אני לא מוצא את זה. אם אני לא מוצא את זה, את הבעיה הזו בעצמי, אבל היא קיימת אצלי, אז איך היא קיימת אצלי? בדקות הרע, כמו שאמרנו, מבחינת הגורל, במקיף שמה שמה. אז זה הדבר נכנס ללך, זאת אומרת, המקיף שלי לא בסדר. בכוחות הגלויים, אז אני יודע מה קורה איתי. מה שלא בסדר מתקנים. פה מתברר שיש משהו לא בסדר, שאני לא יכול למצוא אותו, לגלות אותו בעצמי, לזהות אותו בתוך עצמי. אבל הוא קיים אצלי, צריך הוא קיים. קיים. בעומק, בעומק הנפש, בגורל של הנשמה. אז זה הביא את האדמו"ר לוינסקי. אז זה הוא בכה ועשה את כל מהלך למה הוא עשה, בשביל לתקן, זה כאן הסיפור. ואנחנו רואים שבחסידות בכלל, בתורת החסידות עוסקים גם כן, דואגים גם כשעומק הנפש יהיה בסדר. בשעה שיבוא ניסיון, אז אתה תעמוד בזה. תעמוד בניסיון. אז כל הבעיה הזו מתעוררת בחסידות, גם הפתרון נותן את החסידות. מה הפתרון?
זה מאוד קשה,
אם ידע.
מה? זה מאוד קשה, אפילו שזה בדקות, כאילו שזה קיים כאילו אצל הרבי, אז עדית זה עבירה מאוד
חמוד. בבקשה. הרבי הקודם אמר זה קשה. והוא נבהל, הוא התחיל להגיד לי, הוא עושה תשובה. זה לא רבי נגדולי. אם זה קשה, צריכים קצת להיבהל, כי לפעמים מותר להיבהל. מותר לנו להיבהל לפעמים.
כל הרבים שבאים, שמתייצים
איתם, גם כן? נכון, אנחנו צריכים את להיבהל. אבל אנחנו לא ניתן, לא נשאיר את הבעיה הזאת בלי הפתרון, שהבהל הזאת יימשך, אני יודע כמה זמן אנחנו נעשה. מה הפתרון של החסידות? אנחנו מבינים שהרי אמרנו שמלמטה למעלה אנחנו לא יכולים להתקל, זה לא בידיים שלנו בכלל בחינה הזאת. מה אני יכול לעשות? זה לא בידיים שלנו. לא בשליטתנו, זה גורל, לא בשליטתנו. אנחנו אבל יכולים לעשות, להפנות את הגורל הזה, שיהיה, כי הגורל, כמו שאמר, יש לו שני צדדים בגורל. צד אחד הוא בלי גבול, הוא למעלה מדרגה בהגבלה, ומצד שני דווקא בגלל זה יש בעיה, שיכול ללכת גם למקום הלא רצוי, לקליפות. אנחנו צריכים לעשות משהו, לכוון ולקבוע שהגורל יישאר עומד מבחינה של גורל, אבל גורל תמיד ילך לכיוון הטוב. וזה מה שהיה, מה היה ביום הכיפורים בבית המקדש. אמנם היה גורל, כהן הגדול עשה גורל, אבל אם בדרך כלל, הגורל השם עלה בצד ימין של הכהן. הכהן היה צריך להיות שני סירים. סעיר אחד עמד בצד ימין של הכהן הגדול, סעיר שני עמד בצד שמאל של הכהן הגדול. היה קלפי, בקלפי היו שני פתקים, פתק אחד היה כתוב לשם, פתק אחד היה כתוב לעזאזל. והכהן היה מוציא את הפתקים. אם יצא לו לשם ביד ימין, אז הוא שם את הגורל על הסעיר שבצד ימין, והסעיר הזה היה, הסעיר של ימין היה לשם. ואם, להפך יכול להיות, אם הפתק לשם יצא בצד שמאל, אז הוא שם את הפתק על הסעיר השמאלי. הוא יהיה לשם. סימן ברכה היה שהפתק לשם עלה בצד ימין. וכך היה דרך כלל. ואם יצא הפתק בצד לשם בצד שמאל, זה סימן שהיה חסר בתשובה, בעבודה, היה חסר בעבודת השם. כן, יכול לשים בצד ימין, יד ימין את הפתק לעזאזל. כן, אבל יכול לקחת את הפתק לעזאזל, את יד ימין. זה אמור בעבר. אז זאת אומרת, אבל אם בני, מה אנחנו רוצים ללמוד מזה שבין, היות וזה גורל, זה יכול להיות ימין, יכול להיות לשמאל. לשם ילך לצד שמאל. פתק לשם בצד ימין, זה לקדושה. פתק לשם בצד שמאל, זה סימן הפוך. אבל היה, אז זה גורל. בכל זאת אנחנו נראה שבדרך כלל, אם בני ישראל היו כדוגוי, יעשו תשובה כמו שצריך. אז הגורל היה תמיד בצד ימין, לשם הלך בצד ימין. זאת אומרת שיש כן, יש כן בידינו לקבוע שהגורל ילך לכיוון הנכון. איך זה אפשר לקבוע את זה? אז כמו שאנחנו נתחיל לתאר כפי שהוא למעלה, דיברנו על מבחינת הגורל של למעלה, זה מבחינה של למעלה והשתלשלות. ואמרנו שבחינה של למעלה והשתלשלות, אז בלי הגבלות, אז יכולת לקדושה, יכולת לקליפה, גורל. אבל דיברנו על זה כמה פעמים, גם לא מזמן דיברנו על זה בקשר לנושא אחר, שלמרות שלמעלה של למעלה והשתלשלות, שם אין כללים. שם אם צדקת מה תיתן לו, ורב בפשך מה תעשה לו. זה נקרא מצד המקיף, מצד המקיף. יכולת לכאן, יכולת לכאן, הכל בשבר. אבל מצד מה שנקרא פנימיות המקיף, מצד הכוונה הפנימית של הקדוש ברוך הוא, הכוונה הפנימית של השם, שם אין כזה דבר הכל שווה. למרות שאצל הקדוש מצד הגדלות שלו, הכל, אין הבדל, אין, אבל הקדוש ברוך מצד הכוונה שלו, מה הכוונה הפנימית של השם? דווקא צד הקדושה. דווקא בני ישראל. כמו שכתוב, אומר הנביא, הלא אח עשיו ליעקב, ואוהב את את יעקב ואת עשיו שנאתי. הלא אח עשיו ליעקב, מה זה אומר לנו? שעשיו ויעקב הם אחים, כלומר שווים. שווים בפני הקדוש ברוך הוא, בפני אומר השם. מצוין הבדל. כולם, אף אחד לא, אני בלי גבול. מעשה כזה, מעשה אחר, לא תופס מקום אצלי. בשבילי זה הכל שווה. בכל זאת, זה מצד המקיף, זה מצד הבחינה של גורל, מה שנקרא. מצד גורל יכול להיות, הגורל, כמו של המד, גורל יכול ללכת להמד. יכול ללכת למרדכי, ללכת להמד. הכל שווה. אבל, אומר הנביא בהמשך, אומר הקדוש ברוך הוא, אוהב את יעקב, אבל אני מצד הכוונה הפנימית שלי, אני בחרתי דווקא לאהוב את יעקב, את הקדושה, ואת עשיו סנק. זה מצד פנימיות, זה מצד הפנימיות המקיף, פנימיותו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא דווקא, הכוונה שלו זה דווקא קדושה. ככה זה למעלה, וככה זה גם כן בנשמה, אנחנו דיברנו על גורל, חיה שבנשמה, הפרט היחיד שבנשמה. יש רצון פשוט של הנשמה לאלוקות דווקא, עד מסירות נפש. וכשיהודי עוסק במסירות נפש לשם, הוא עורר את בחינת היחיד שבנפש, ששם הכוונה היא דווקא קדושה ולא להפך. וזה קובע שגם הגורל ילך רק לכיוון של יעקב ולא לכיוון של עשיו. זה, ככה זה למעלה אצל הקדוש ברוך הוא. בשעה שמתגלה הפנימיות הכוונה של השם, פנימיות הכוונה של השם זה דווקא קדושה, זה דווקא בני ישראל. אז זה פועל שגם הגורל של למעלה, הלמעלה משתלשלות, הגורל לא ילך פעם לכאן ופעם לכאן, אלא ילך תמיד לכיוון אחד, לכיוון אחד. כשמתגלה הפנימיות, הכוונה הפנימית של השם, ששם בכוונה הפנימית, לאוהב את יעקב, הכוונה של השם זה דווקא בקדושה, דווקא בבני ישראל. וזה מה שקרה גם ביום הכיפורים, בשעה שבני ישראל עושים תשובה מעומק הלב, אז הם עוררים את המסירות נפש, את הרצון הפשוט שיש בנשמה דווקא לקדוש ברוך הוא. רצון פשוט לשם, ממילא זה מעורר שגם למעלה יאיר הפנימיות הכוונה של השם, ואז הגורל ילך רק לכיוון אחד. הגורל ילך לכיוון של לצד ימין, שתמיד הגורל השם ילך לצד ימין. כי מגלים את הכוונה הפנימית של השם, או בנפש שלנו, זה היחיד שבנפש שלנו, שם הכוונה היא רק בנפש שלנו, הכוונה של הנשמה היא רק לשם, ואצל הקדוש ברוך הוא גם כן, הכוונה שלו זה רק לבני ישראל. אז שמגלים את העומק הזה, זה העומק של העומק. אם אמרנו שיש תת מודע ותת תת מודע, אז שוב, ככה רגילים לדבר, למרות שאומרת הערה נכונה, צריך להגיד, על ועל, זה יותר גבוה מהמודע, אבל ככה רגילים לדבר. יש על מודע ויש על. יש מקיף, שזה גורל, יש היחידו, שזה עוד יותר גבוה, ששם זה רק אלוקות, אין שם שתי אפשריות. גם אצל הקדוש ברוך הוא, זה רק בני ישראל. שמתגלה בנשמה הבחינה הזו, גם למעלה מתגלה, אז זה מכוון שהגורל ילך אך ורק לכיוון החיובי. זה מה שקרה גם כן, זה מה שקרה ביום הכיפורים, בשעה שבני ישראל עושים תשובה מעומק הלב, מגלים את הרצון הפשוט שלהם. וזה מה שקרה גם כן בפורים, שפורים המן השתמש, הגיע לדרגה של גורל, ומצד הדרגה של גורל חלילה יכול להיות מצב של להשמיד, להרוג, לאבד, המן ינצח. אבל כשבני ישראל עמדו במסירות נפש, מסירות נפש באה מהעומק של העומק, בצד היחיד שבנפש, ששם ביחיד שבנפש משמעו, מה זה העניין של מסירות נפש הזו? מסירות נפש זה עניינה, רק לשם, מוכנים למסור אותה, מבטרים על הכל, רק לשם לבדו, אין מקום למישהו אחר, זה מצד עומק הנפש שלנו. אז גם אצל הקדוש ברוך הוא העיר הבחינה הזאת, של העומק, שהקדוש ברוך הוא אומר, פנימיות הכוונה שלו, ואהוב את יעקב, את עשיו שנאתי, רק יעקב ולא עשיו, אז זה כיוון ממילא כל השפעה של הגורל, תלך לכיוון החיובי, שהגורל גם כן ילך לכיוון מרדכי, שהגורל יכוון שזה חודש אדר, זה חודש טוב, נולד משה של ישראל, זה חודש של זכות, זה כיוון שגם הגורל של מה המשתלשלות, ילך רק לכיוון של קדושה, לכיוון החיובי. זה אם כך, זה מה שאנחנו אומרים, זה הפתרון שיש לחסידות. שבחסידות עוסקים, חסידות עוסקת ביחידו שבנפש, אחרון זה בתניא הרבה. חסידות דורשת עניין של מסירות נפש. לא רק מסירות נפש, ובגשמיות. מסירות נפש אפילו בעבודה של יום-יום. זה השפה הרגילה בחסידות מסירות נפש, ליהודי שאני מסירות נפש בשביל הכוונה העליונה, מסירות נפש של קרב יהודי, שזה עבודה שבאה מצד עצם הנשמה שלו, חסידות עוסקת ביחידו. כי כפי שמובן במקומות אחרים דיברנו, זה גם כן שהתורת החסידות עצמה היא מבחינת יחיד. שגם בתורה יש כל החלקים. החסידות היא מבחינת יחיד שבתורה. אז התורה הזאת היא כל הלימוד החסידות, והדרך עבודת השם של החסידות, היא באה לעורר את היחיד שבנפש. ולכן אנחנו רואים את זה גם כי זה מתבטא גם בדברים קטנים. גם יכולים לראות את זה בפשטות. חבטניק, חסיד שזה שהולך בדרך של חסידות, אז כל מה שהוא עושה, הוא עושה את זה עם כל הנשמה שלו. הולך לדבר עם יהודי שיניח תפילין, אז הוא מדבר בהתלהבות ובנוגע לו בנפש, כאילו שהוא מדובר פה, אני יודע מה. בוא תהיה באדם הדין, תציע לו ככה בעדינות, אולי כבודו יצא להניח תפילין. כן, לא. נכנס בכזה, הוא כך כאילו נגיע לך בנפש, שהוא יניח תפילין. ככה, וכשאתה בא, וככה מתבטא בהרבה דברים קטנים, אתה עושה דבר, אתה עושה את זה עם כל הנשמה שלך. כי חסידות עוסקת ביחידו שבנפש. ואילו כמו שאמרנו, כמו שזה הפתרון לבעיה של הגורל, שמי יודע מה קורה עם עומק הנפש שלנו? מה קורה עם עומק הנפש? כמו שאמרנו, לא ידעתי את נפשי. מי יודע מה קורה? עומק הנפש מצבים כי הקליפות, מפחיד, שמענו פה שאנשים פה נבלו. היה צריך כמעט להביא הצולת. מורה מציע, היה בכזה בכי, בבחיות נוראות. טוב נוראות מזה שעלה לו חשש, מי יודע מה קורה עם עומק הנפש? אז זה מצליח להגיל אותם. אבל חסידות מגילה אותם, היא גם נותנת לנו את הפתרון. יש לנו דרך איך לשלוט, לכוון, להשתלט גם על הגורל. איך? על היחידו שבנפש. איך יחידו שבנפש? מסירות נפש. מסירות נפש אפילו בדברים קטנים. כשאתה עושה את הדברים, כל המסירות, מסירות עד הסוף, כל האמת שלו. אבל תיקח מכוונים גם את הגורל, שירך אך ורק לכיוון החיובי, כמו שראינו. זה מה שקרה ביום הכיפורים, וזה גם מה שקרה בפורים, שהמסירות נפש גרם שהגורל ילך לכיוון ישראל. וכך זה גם כבעבודת השם של כל אחד. לכן אנחנו יכולים לבוא ולומר, אשרינו מתור חלקנו ומנעים גורלנו, כמו ששאלנו, מילא טוב חלקנו, חלק אתה יכול לראות? אתה רואה שכל החלק שלך, את השכל שלך, והמידות שלך, והמעשים שלך, מעשים טובים. אבל הגורל, כמו שאמרנו, מי יודע מה קורה עם הגורל שלי? אני לא יודע מה קורה שם, גם לא בעידן שלי. אז מה אני אומר לי? אבל כשאתה מגלה את היחיד שבנפש שלך, אתה עובד את השם כמו שצריך, אתה יכול להיות בטוח שגם הגורל שלך בסדר. וברגע היום, יתגלה גם כן, הגורל יתגלה, הוא יהיה עומק של טוב, לא להפך הזו חדים. וגם, לא רק ברגע של ניסיון לרע, גם ברגע של שמחה. ברגע של שמחה, אתה תוכל לשמוח עם שמחה של השני, צריכה לשמוע גם כן עם כל הנשמה שלו. וזהו הפשט, מה שאנחנו נגיע לפסוק שלנו, שלא שם חלקנו כהם, בגורלנו ככל המונם, שאנחנו יודעים, משבחים את השם, מודים ומשבחים את השם על החלק שיש לנו, שזה הכוחות הגלויים, השכל, המידות, הדיבורים, והכוחות הגלויים המודעים שהם השליטה שלנו, שיש לנו כוחות של הנשמה, חב"ד של הפשוטית, יש לנו מידות של הנשמה, יש לנו מחשבה, דיבור ומעשה של תורה ומצוות, יש לנו חלק טוב. וגם גורלנו, אנחנו גם כן משבחים את השם שהגורל שלנו גורל, הוא גורל טוב. זה לא גורל של הולכת לכאן ולכאן, אלא גורל שלנו זה גורל שמביא רק לקדושה, רק לבני ישראל, גורל שמביא רק לשם. זה לא גורל שיכול, כמו שאמרנו, גם בפומח תרת, אני יכול ללכת עם האמונה שלי, אני יכול ללכת עם האמונה של בית הכנסת להתפלל, ובאותה אמונה אני יכול ללכת בלילה לגנוב. ביום אתה הולך להתפלל לשם, כי אני מאמין בשם, בלילה אתה הולך לגנוב. לפני כן הוא הולך לרב שלו, וקש ברכה שרב יברך אותו שהוא... והוא מתוך האמונה שלו הולך וגונב. אז מצד אמונה יכול להיות, זה גורל, גורל זה לכאן ולכאן, כמו שאמר. גם זה יכול להיות. אבל אם אתה מגלה את היחידו שבנפש שלך, אז אתה יכול לכוון שהגורל שלך, האמונה שלך, האמונה פשוטה, תהיה אך ורק לצד החיובי, רק לעבודת השם, רק לטוב, לטוב עד הסוף, וזה טוב בן אדם למקום, בן אדם לחברו. וזה מה שאנחנו משבחים בגורלנו ככל המון, שלא שם חלקנו כן בגורלנו ככל המונם, שהגורל שלנו, החלק שלנו, הוא אך ורק לשם, וגם גורלנו, שבהשמחה היא שבהשמחה שבהשמחה אנחנו לא שולטים בה, גם זה שם יש מקום לכל הכיוונים, אז שם גם כי ירח רק לעבודת השם, רק למרדכי ולא להמן, רק לעבודת השם ולא להפך. וגם צד הקדוש ברוך הוא יתגלה פנימית הכוונה של השם שאך ואוהב את יעקב, את עם ישראל אני אוהב אותם, את עשיו את כל שונאי ישראל, מתחיל מהאמן של דורנו, אחמדינג'אד, כל הגרורות שלו, ועשיו סנטי, שהקדוש ויגלה את השנאה הזאת, שיגלה את השנאה, אז ממילא זה ידחה אותם ויבטל אותם לגמרי.